חזרה קצרה לאיפה אנחנו נמצאים, גם כי זה חשוב, גם בשביל שלא היה בשיעור הקודם, בשיעורים הקודמים.
יש סדר בשיעורים כל הזמן?
זה כל יום, כל יום שלישי בשעה הזאת. סיימנו כמה שנים, עשינו, לאחרונה עשינו יהושע שופטים, אנחנו עכשיו בהקדמות לשמואל. אז אנחנו היינו בבירור, כי הקדמה לשמואל בבירור סוגיית המלך בישראל. ראינו שבתחילת ספר שמואל, וזה יסוד שכל הזמן נחזור עליו, בתחילת ספר שמואל, עוד לפני שעם ישראל מבקש מלך, השם הודיע באמצעות חנה ובאמצעות אלקנה שהוא איש האלוהים שבא לאלי, שבקרוב תהיה מלוכה על עם ישראל. הלשון של איש האלוהים לאלי, והתהלך לפני משיחי כל הימים, הלשון של חנה וירום, ויתן עוז למלכו וירום קרן משיחו. אגב, צריך להוסיף לזה שבסוף תקופת השופטים, אז בני בית לחם אומרים לבועז, מברכים אותו, ועשה חיל באפרתה וקרא שם בבית לחם. רש"י אומר שם, קרא שם זו מלכות, וגם המלבים ועוד מפרשים שם, שבעצם גם בני בית לחם מזהים שבקרוב תהיה מלכות. עכשיו, פעם שעברה עסקנו בסתירה, העמדנו את הסוגיה של האם טוב מלך בישראל או לא טוב מלך בישראל. תקציר. אמרנו, מצד אחד, הבעיה העיקרית בתקופת השופטים היא שבימים ההם אין מלך בישראל. התקופה הזאת מוציאה אותנו עם תביעה פשוט קיומית שיהיה מלך. זאת מצווה מהתורה, עם ישראל צריך לחתור עליה, צריך למנות מלך, הלכה ברמב״ם, שלוש מצוות נצטוו, למנות מלך. אמרנו, החשיבות של שמיעה למלך, הבאנו על זה פסוקים, מקהלת, ממשלי, והבאנו מדברי חכמים, על החשיבות של מלך בעם ישראל. זה מתחיל מהרובד הכי פשוט, של אילולי מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו, מסכת אבות, ממשיך בקהלת, אני פי מלך שמור ועל דיברת שבועת אלוהים. כלומר, אומר קהלת, כמו שאתה צריך לשמוע בכל אלוקים, ככה אתה צריך לשמוע בכל המלך. ממש מבהיל, אבל זה מה שהוא כותב שם. יכול להיות מה, מזגן? להדליק. נכון? זה עוד מעט יהיה של היום. אז מצד אחד, יש עם ישראל, זה השלב הבא של ההיסטוריה שלו, הנביאים אומרים את זה, הספר שופטים לשם הוביל, צריך למנות כבר מלך. מצד שני, הבאנו רצף של מקורות, ששוב, תחילתם בתנ״ך וסופם בדברי האחרונים, רצף של מקורות שאומרים שעם ישראל, אל תמנה מלך. אם תמנה מלך, זה סתירה. או מלך, או הקדוש ברוך הוא. אז זה מתחיל בתנ״ך, בגדעון, השם אומר, בני ישראל מבקשים מגדעון בעצם למעשה למנות מלוכה. גדעון אומר, לא אני אמשול בכם ולא בני אמשול בכם, השם אמשול בכם. כלומר, זה או מלך או הקדוש ברוך הוא. רגע, השם ציווה למנות מלך. רגע, קהלת, רגע, משלי, זה הסתירה שעליה דיברנו. אחר כך, בימי שמואל, עם ישראל לבקש מלך. שמואל אומר, כועס עליהם, ונגיד בפסוק מאוד מתומצת שהוא אומר, והשם אלוקיכם מלככם. כלומר, מה אתם מבקשים ממני מלך? הרי השם הוא המלך שלכם. מה אתם צריכים יותר מזה? אז הבאנו פעם שעברה, ולא נחזור על זה, רצף של מקורות, הבאנו את רבנו בחיי, הבאנו את המדרש, שהשם רצה לעשות את עם ישראל חופשי בן חורין מן המלכות. מה ביקשתם מלך? אם לא הייתם מבקשים מלך, הייתם חופשיים מן המלכות, לא הייתם צריכים להשתעבד למלך. והבאנו מדברי אברבנאל, זה בכלל לא מוסרי בעם ישראל למנות מלך, כי למה שאני אמשול עליך? השם הוא מעלינו, הוא אמשול עלינו. ואמרנו, הבאנו מדברי רב צדוק, אל תגיד, הרי ישר הרבה פעמים רצים לתרץ, לא, הבעיה שעם ישראל לא ביקש מלך, הבעיה שהוא ביקש מלך ככל הגויים. אז בשביל זה, שוב, דיברנו על זה, אני לא רוצה ממש להאריך בזה, אבל הבאנו מדברי רב צדוק, שרב צדוק אומר, אל תטעה. מלך ככל הגויים זה בעצם הגדרת המלכות. הגדרת המלכות זה בעצם דבר אנושי בסיסי. צורך אנושי בסיסי. עם ישראל אומר, גם אנחנו צריכים את הצורך הזה. עכשיו, כמובן שאצלנו זה ישתלב במסגרות הרחבות של מה זה עם ישראל ותפקידו, אבל מלך ככל הגויים זה בעצם כמו להגיד מלך כמו הפונקציה הרגילה בעולם. אז מצד אחד יש לנו הרבה הרבה מקורות על זה שמלך זה תפקיד מאוד מרכזי, חשוב, נצרך בעם ישראל. מצד שני, גדעון, שמואל, המדרשים, אבנו בחיי, רב צדוק, שם ישמואל אבנו, אומרים שלא טוב מלך בעם ישראל, אלא רק הקדוש ברוך הוא. אז פעם שעברה אלינו את השאלה הזאת. אמרנו, הבסיס, אני חושב, הכי בעיניי מדויק להעלות על זה, לקחנו את הכלי המחשבתי שנותן לנו הר"ן. הר"ן אומר, זה לא, אין את זה בדף מקורות, הר"ן אומר שבעם ישראל הייתה תאוות מלכות. וכשהקדוש ברוך הוא אומר בספר דברים, אומר לעם ישראל, ואמרת, אשימה עליי מלך ככל הגויים, שום תשי המלך המלך אשר יבחר השם לוקח בו. בעצם הפסוק הזה יש שתי קיצוניות, שצריך להבין מה היחס ביניהם. קיצונית אחת, עם ישראל רוצה מלך ככל הגויים. אמרנו בשפה של רב צדוק, רוצה מלך, כמו שכל מלכות צריכה מלך. כמו שיש חובה לעם ישראל לירום מפני המלך, ככה עם ישראל רוצה את הפונקציה הזאת שיהיה מלך. מצד שני, השם אומר, אני אשים עליך מלך. אל תשים מלך נוחי, אני אשים עליך מלך. אז אומר הר"ן שצריך לקרוא את הפסוקים האלה ככה. אם תהיה לכם תאוות המלכות, וזה מושג מאוד חשוב, אז הכי טוב שלא תממשו אותה. תחכו שאני אשים עליכם מלך. אבל אפילו אם לא תצליחו לגמרי לשלוט בה, ותהיה לכם תאוות המלכות, אני זה שמלא לכם אותה, ואסור לכם למלא אותה לבד. כלומר, ואמרת אשים עליי מלך, זה מצב לא אידיאלי. אבל אפילו מצב הזה שהשם מאפשר אותו, אתם לא תוכלו ללכת לגמרי במסלול הזה, שפשוט ימנו לכם מלך ככל הגויים, אלא אני אתן לכם את התשובה איך למנות המלך הזה, זה יהיה מלך שלי, לא מלך שלכם. שום תשים המלך, לא תוכל למנות עליך איש נוחי, שום תשים עליך המלך אשר יבחר השם לוקח בו. כלומר, קודם כל, זה לא יהיה מלכות ככל הגויים, כי לא תוכל לשים עליך איש נוחי. לכאורה, אתם רוצים מלך, אם השם מאפשר את זה, בוא נייבא את מי שיש לו את המסורת הכי טובה, לא יודע, ממואב, מלוכה וזה, נייבא אותו לפה. לא, מלך נוחי זה לא כי אתם לא אותו דבר, זה חייב להיות מלך אלוקי. ואז אמרנו, פה עצרנו בפעם שעברה, ופה אנחנו נמשיך.
איפה אמרנו את זה? עכשיו?
בדרוש 11 בדרשות הר"ן. עכשיו, עולה מפה מצב כזה, שיש בעצם, ממש לפי מה שאמרנו עכשיו בר"ן, ולפי כל סוגיה שהייתה לנו עד עכשיו, יוצא שיש שלושה סוגי מלכים, שהם ממש שלוש קטגוריות שונות, שלוש הגדרות תפקיד שונות למלך. אחד, מלך בגויים, שתיים, מלך בעם ישראל, שלוש, מלכות דוד. שזה לא רק שלוש רמות של צדקות, זה עיקר מה שאנחנו באים להסביר פה. זה לא שלוש רמות של צדקות, אלא זה שלוש תפקידים שונים. זה כמו שתגיד, הוא רב ראשי, הוא עובד בכבאות וההצלה, והוא שוטר. זה שלושה פשוט תפקידים שונים, הכשרות שונות, התאמות תפקיד שונות, מבחני מיון שונים, יש שלוש הגדרות שונות למה זה בכלל מלכות. אז ההגדרה הראשונה למה זה מלכות, ראינו אותה בהתחלה, הרמב"ם אמרנו, מלכות נצרכת כי, ואני מדבר עכשיו על הסוג הראשון של מלך, מלכות בעולם, אמר הרמב"ם, למה בכלל שיהיה מלכות? למה שאני אסכים להשתעבד לך? למה שאני אסכים שתקבע לי על המסים, תיקח אותי לצבא? אמר הרמב״ם, הגדרה מאוד יפה בטבע האנושי, בני האדם הם תמיד יהיו מקובצים, מצד שני הם תמיד יהיו מאוד נפרדים ושונים. לכן, כדי לסדר המון אנשים שהם ביחד, מצד שני מאוד שונים ומתווכחים זה עם זה, חייבים מישהו מעל שימשול. ממילא גם מקבץ אותם אל מול עמים זרים וכדומה וכדומה, זה פונקציה אנושית בסיסית נצרכת. השם מאוד הוביל את עם ישראל לכיוון הזה בימי השופטים. בימים אין מלך בישראל איש ישר בעיניו יעשה. גדעון, וזה דיברנו, הראינו את זה, איך שהשם הוליד בעם ישראל כל מיני תביעות של מלכות, של משא ומתן מול הגויים יפתח, של אסור למרוד במלך גדעון, וכל מיני כאלה, ובעצם קידם בעם ישראל את תאוות המלכות, שזה מלכות ככל הגויים. אבל אנחנו היום נביא על זה חלק מקורות, נביא היום חלק מקורות הבינו פעם שעברה, אבל עם ישראל היה צריך לחכות עם המימוש של התאווה הזאת, שהשם יביא לו מלך מסוג אחר. ופה אנחנו עוברים לדבר על המלך מסוג השני. אז יש לנו עכשיו בעצם שני סוגי מלכים להשלים. מלך ישראל, כשעם ישראל מבקש אותו איזה מלך זה יהיה, זה מלכות שאול. ואם עם ישראל לא היה מבקש מלך בכלל, זה המלכות מסוג שלישי, מלכות דוד. אז חכו שנייה, יש פה בעצם כל אחד שני דפים, אחד עמוד 6 ואחד עמוד 8.
רגע, אז איך המשרד אמור להסתדר בזמן הזה של בלי מלכות בכלל? אם זה דבר נצרח, לפי הרמב"ם. כלומר, מה תקופת מעבר בעצם?
זה שאלה מאוד מרכזית. באמת, אתה צודק, שבאמת בתקופת השופטים, זה היה אולי האתגר המרכזי של עם ישראל, שיותר ויותר צריך מלך, והוא פחות ופחות מסתדר בלי מלך. מצד שני, הוא צריך להמתין. זה קצת כמו, לא יודע, מישהו בגיל ההתבגרות שיש בו כוחות והוא רוצה לא יודע מה. ואתה אומר לו, תחכה, תחכה, אתה צודק, יש לך את ההתעוררות הזאת, ואתה צריך לחכות איתה ולא לנסות לממש אותה בינתיים. חכה, יש זמן למימוש הזה.
מלכות זה כן דבר אידיאלי. אלא מלכות בדוד.
אז בסדר, אתה עכשיו בא אחרי הסיכום שאמרנו עכשיו, אז אני לא רוצה להיכנס לזה, כי זה קצת נוגע, זה בדיוק הבירור שעשינו פעם שעברה. אני כן אומר רק נקודה שהיא המפתיעה ביותר. אנחנו מבינים שיש הבדל בין ישראל לעמים בסגולה, בכהונה, בתורה, בייעוד, אבל לא היינו חושבים סתם ככה, וזה, אני חושב, החידוש הגדול, שיש הבדל בין ישראל לעמים במושג מלך. כי יכולה מושג מלך זה שייך למחוזות החול. כמו שגם ליהודי וגם לגוי יש יד, וגם לישראל וגם לעמים יש רמזור. לכאורה, אותו דבר אנחנו מצפים, גם לישראל וגם לעמים יש מלך. ולכן זה מאוד בסיסי שיהיה מלך. אבל עצם זה שיש בעצם מצווה בתורה למנות מלך, ואין מצווה בתורה למנות ראש עיר, או רמזור, או איך לסלול את הכבישים, זה כבר איתות שאומר, אצלכם זה יעבוד אחרת. לא תוכל לשים עליך איש נוכרי, סונד לשים עליך מלך השבחה השם כחבו, זה כבר איתות בעצם, למרות מה שהייתם מצפים שזה סוגיה מעולמות החולין, לא. גם בזה, אצלכם המלך הוא פשוט משהו, אחרי אמרתי, הגדרת תפקיד אחרת מאשר אצל הגויים. אז בואו...
כן, יש בעיה בערך שהם ביקשו בכחול, לא? בכחול הגויים. זה
נכון. לא, אני חושב שלא, הפירוש הזה קיים, הוא לא סתם קיים. אני רק אומר, שאני חושב שהכי מדויק זה, בעצם מה שצדוק מלמד אותנו, שעצם זה שהם ביקשו בהגדרה זה מלך ככל הגויים, כי ההגדרה האחרת של המלך, אנחנו עוד מעט נראה אותה, היא בהגדרה לא בבקשה שלנו. אז בואו נקרא כמה מקורות על מה זה המלך בעם ישראל, ואני רוצה ששוב שנהיה ממוקדים על הגדרת התפקיד. אמרנו, הגדרת התפקיד של מלך, השכיחה בגויים, הגדרת התפקיד היא גיבוש העם כך שאוכל להסתדר בתהליכים העולמיים, במרחב הציבורי, מול הגויים האחרים, בתוכו, זה הגדרת התפקיד. בואו נראה עכשיו תחת הכותרת המלך בישראל יעוד רוחני, אנחנו עוברים לסוג אחר של מלך. אז אני מתחיל, בכוונה מתחיל מספר החינוך, ששם הוא פשוט מצביע שזה מצווה. עוד לא רואים פה הרבה הגדרות תפקיד, אבל זה אני חושב התחלת ההתבוננות, אנחנו מדברים על זה שהשם מצווה אותנו למנות את זה, זה לא צורך שלנו. שנצטווינו למנות עלינו מלך מישראל, כלומר לא גוי, יקבצנו כולנו והנגנו כחפצו, ועל זה נאמר, סום דשים עליך המלך. ואמרו בספרי, סום דשים עליך המלך, מצווה תעשה. כלומר, החינוך בא לבסס את עצם זה שזה מצווה, ולא רק רשות, כי על זה מחלוקות בתנאים. אבל אני חושב שצריך להתחיל מפה, כי שוב, אם הכרעה שזה מצווה, אפילו מגדרה לתפקיד לכאורה הייתה נשאר אותו דבר, זה לא יכול להיות אותו דבר, כי מצווה זה אומר, השם מצווה לנו לעשות את זה מלמעלה. רוצים, לא רוצים, זה שיקולים שלו, זה לא רק שיקולים שלנו. אבל זה רק ההתחלה. מה הגדרה לתפקיד של מלך? אתם זוכרים, ראינו ברמב״ם את הגדרה לתפקיד של מלך רגיל. בואו נראה עכשיו את הגדרה לתפקיד של מלך ישראל. ובכל מעשיו, ובכל, יהיו מעשיו לשם שמיים, ותהיה מגמתו ומחשבתו. במה הוא עושה? קם בבוקר, ומה הוא עושה? להרים דת האמת ולמלות העולם צדק, וישבור זרוע רשעים ולהילחם מלחמות השם. כלומר, יש מלך שקם בבוקר, נקרא לזה, לסקרים, ובצדק, לא טוב, לסקרים כי בזה הוא עושה, כלומר, הוא צריך להבין איפה העם נמצא, איך הוא מנהיג אותו, איפה, מעצבי דעת קהל, אסטרטגים, זה מלך רגיל, אומר הרמב"ם, מלך ישראל, זה לא התפקיד שלו. הוא קם בבוקר, מה זה מגמתו ומחשבתו? דת האמת, למלות העולם צדק. כלומר, הוא קם בבוקר, מה הדף הראשון שמונח לו? איך יהיה וגר זאב עם כבש? איך הרשעים האלה שנמצאים שתי יבשות מאיתנו לא יהיו מחר? איך מצוות התורה יתמלאו יותר? עכשיו, זה פשוט תפקיד שונה, זה נפש שונה. זה במיונים, למי אמור להיות מלך? אז אם הגדרה התפקידי, שעה מסתדר, כמו שראינו ברמב״ם, לגבי מלך רגיל, אז לפי זה צריך מישהו הכי נבון, מקושר, חכם, אסטרטג. אם זה למלות ידעת, למלות מה שהרמב״ם אומר, להרים דעת האמת ולמלות העולם צדק, בהחלט גם יעזרו הדברים האלה. אבל קודם כל, אדם צריך להיות עם חוש צדק מפותח, אחרי שנים של תורה, קרוב לנבואה, אנחנו מדברים על עולם אחר. בואו נמשיך ברן, דרשות הרן, דרוש ה-11, כבר הבאנו מדבריו, נביא עוד משהו מהדרוש הזה. תהיה כוונתו לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם, שבכל מה שיוסיף או יגרע, יכוון כדי שחוקי התורה יהיו יותר נשמרים. כלומר, כל צעד שלו בעצם אומר הרן, כל מה שיוסיף או יגרע, מה הנושא שלו? חוקי התורה. מלך רגיל, אם העם כבר מסתדר, אם לא ייצור השם לגמרי מסתדר אליו, לא צריך מלך, מצוין, המלך הולך, לא צריך אותו. מלך הזה לא, מה זה קשור? יכול להיות שהעם מסתדר, אבל צריך שיתקיימו חוקי התורה. כאשר נאמר, על דרך משל, כשיהיה הורג נפש בלא עדים והתראה, לא תהיה כוונתו להראות ממשלתו לעם שהוא שליט על זה, אבל לכוון בעשותו זה כדי שמצוות לא תרצח תתקיים יותר. כן, יש פה רוצח. אני צריך להרוג אותו. למה צריך להרוג אותו? כי העם לא מסתדר עם הרוצח הזה? לא. אומר הרן, לא, זה טעות אם אתה על זה תכוון. פשוט יש מצוות לא תרצח. אתה צריך לדאוג שמצוות לא תרצח, תתקיים, לכן צריך להרוג את הרוצח. זה התנהלות שונה, זה גוזר הרבה הבדלים בהתנהגות. רבי אליש הגליקו על קהלת, מאוד מעניין, מומלץ מאוד לקרוא אותו, הוא מאוד ארוך, אז הבאתי ממש את קיצור דבריו. מחכמי צפת, הוא תלמיד חבר של אני מקווה שלא סרבוב, של הבית יוסף. כן, הבית דין של הבית יוסף. רבי שלמה אלקבץ, זה מהחבורה הזאת. ידוע, זה בתחילת ספר קהלת, ידוע, היות צורך, זה מאוד, אחד המקורות שמעמידים מאוד יפה את ההבדל, זה פשוט שני סוגים שונים. ידוע היות צורך המלך הלומה ולשון לאחד משתיים או שלוש סיבות. שלוש סיבות למה צריך מלך. האחד, לצורך מלחמותיהם ותיקוני שמירת מלכותם. השני, לתיקון נימוסים וחוקים המצטרכים ליישובי המדינות והערים. השלישית, להצדיק את הצדיק ולהרשיע את הרשע, שלמלא מורה שמלכות יש את ראו חיים ולאו. אז זה הגדרה לתפקיד הרגילה של מלך, שלוש תפקידים. שלושה תפקידים. והיורד לסוף הדברים השכיל ממוצא דבר, שדברים אלו לא יצדקו לישראל. כלומר, עם ישראל לא צריך מלך מהסיבות הללו. כי השם הוא הנלחם להם והשם בראשם. ולעניין הדינים והחוקים, ופקודתם ידוע כי הוא על פי סנדרין. הוא יפרד סנדרין של 71. ומה צורך להם במלך? כלומר, הוא בעצם אומר, כל הסיבות למנות מלך לא קיימות בעם ישראל. מסתדרים בלעדיו. למה צריך מלך? אין זאת, כי אם לעניין נפשי נוגע לשלמות האומה ודבקותה עם אלוקיה, והוא שיהיו כל חלקי האומה פונים לנקודה אחת, לקשרם ולאחדם באחדות שלמה, כי אין מלכות הדרכיה. כי אז תשכון השכינה ותמצא מקום לנוח כאשר לא יהיה בישראל פירוד, ודבר הזה מת ויציל. אז זה ממש חשוב ההגדרה הזאת, בעצם אומר, יש אלו תפקידי המלך הרגיל, ועם ישראל לא צריך אותם, פשוט לא צריך, יש סיבה אחרת, השראת שכינה במילים שלו.
כל זה מלכות
בית דוד,
זה מלכות
השישית? לא, לא דווקא. זה הגדרת מלכות בישראל בכלל. כששמואל עכשיו יבוא למנות בספר שמואל מלך, בפרקים ח' עד י' בוא נגיד, אז זה יהיה המטרה. בגלל זה השם בוחר את שאול, לא... אם העם היה בוחר את שאול, זה היה מלך מהסוג הראשון. בלשון של העם, הוא שפטנו ונלחם את מלחמותינו. אבל רבי אליש הגליקו אומר, לא צריך מלך שישפוט אותנו ולחם את מלחמותינו. השם ימנה מלך אחר, שזה התפקיד שלו. אז אנחנו עוד נצטרך להבין מה ההבדל בין זה לבין מלכות בית דוד. טוב, אני לא רוצה עכשיו עוד להכביר במקורות על זה, מי שרוצה לקחת את הרש"ר הירש, על שכדעתי הבאנו אותו כבר. נחזור רגע על הסיכום ביניים, משפט אחד מאוד פשוט. יש שיתוף השם בשם מלך, אבל זה בעצם בכלל לא אותו דבר. כמו שהרמב"ם אומר, יש נביא ויש משה רבנו, שגם לא קוראים נביא, אבל זה בכלל לא אותו פונקציה, זה בכלל לא אותו דבר, אין מה להשוות ביניהם. ככה, יש מלך של הגויים שהתפקיד שלו זה להסתדר בעולם הזה, יש מלך בעם ישראל, שעם ישראל לא צריך מלך כדי להסתדר בעולם הזה, עם ישראל צריך מלך כדי לכוון אותנו איך לעבוד את השם, כדי שהצדק והאמת יתגשמו בעולם. נביא לזה קצת נפקא מינות, אבל קודם כל, מבט חשוב לראות את זה מתוך התנ"ך. תקופת השופטים, עם ישראל, 300 שנה, בלי מלך. למה שהם תכנן את זה ככה? הרי אפילו אחרי כל התקופה הזאת, כשעם ישראל מבקש מלך, בימי שמואל, אז אומר להם שמואל זה מוקדם מדי. אנחנו נראה את זה בהמשך. למה שהם סידר תקופה כזאת כל כך ארוכה בלי מלך? שאלתי לזה כמה תשובות. אני חושב שאחת התשובות המרכזיות היא כדי שעם ישראל יתחנך ויתרגל שהוא באמת לא צריך מלך. כי בתקופה הזאת, כמה שמדברים בדרך כלל על השבטיות שהייתה, זה מדהים וזה מפתיע לראות איך עם ישראל יסתדר כגוף אחד לאומי בלי מלך. ובזה עם ישראל חורג מההגדרה שראינו בשיעור שעבר הרמב״ם. הרמב״ם אמר, אין לך קיבוץ אנושי שיסתדר בלי מלך. עם ישראל תקופת השופטים הצליח מאות שנים להסתדר בלי מלך.
אבל כל פעם היה שופט
שהוא היה שופט. א', לא תמיד היה שופט. כל פעם קם שופט כשעם ישראל היה צרה, ובין לבין. ב', השופט בהגדרה, ושוב, אני לא יכול עכשיו לחקור הרבה, אבל יש לו הרבה סמכויות שאין לו. של המלך יש. ג', בסופו של דבר, על תקופת השופטים נאמר, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. כלומר, תוך כדי שהיו שופטים, יש גם פירושים שאומרים שהכוונה לפני תקופת השופטים, אבל אנחנו לא הולכים על פי הפירושים האלה עכשיו, אלא על פי הרבה פירושים שאומרים, יש תקופת שופטים, אבל עם ישראל לא מסתדר כי אין מלך. איש הישר בעיניו יעשה, הרובד הכי פשוט של העניין, אין שלטון, ולכן איש את רעהו חיים בלעו. כלומר, אני יכול עכשיו לחמוס אותך בלי שאף אחד יעשה לי כלום. למשל, פסל מיכה. באים לנדן גונבים בפרהסיה ממיכת הפסל, ואין פה צפה ומצפצף, לא דבר על זה שיש פסל בכלל, אבל הרבה דבר, פילג, יש הרבה עוולות נעשות כי אין מלך למרות שיש שופטים. אבל למרות זה, אז למה שהם תכנן מראש ההיסטוריה הישראלית שהיא ככה תקופה כזאת? מי אמר שהשם תכנן את זה? ברור שהשם תכנן את זה, לא עכשיו נביא את המקורות על זה, אולי בהמשך. לדעתי תשובה מרכזית, בדיוק בגלל הסוגיה הזאת. עם רגיל, אחד מהנדבכים היסודיים שלו, מלך, כי בלי זה לא יכול להסתדר, עם ישראל לא. נצביע על זה. קודם כל, זה שבתקופת השופטים, למרות שאין מלך והיה הרבה תקופות גם בלי שופט, לא בשביל זה קם שופט, אלא כדי להושיע אותנו מהאויבים. בכל התקופה הזאת אין אפילו סכסוך גבולות אחד. אתם יכולים לדמיין דבר כזה? קחו היום, תורידו את הממשלה מהארץ. תורידו את העיריות, תורידו את הזה. מחר בבוקר, אני לוקח את השטח שלך, אתה את השטח שלי, לא נדבר על זה שהעיריות יתחילו לריב אחד עם השני.
זה בישראל
כבר. מה?
זה לא יקרה, בישראל.
נכון, אבל זה יכול להיות, זה יקרה כנראה. אבל בתקופת השופטים, אין לך שום התחלה של ערעור על זה. ברור, יהושע בן נון חילק סמכות, התורה, הקדוש ברוך הוא הגורל, אנחנו סביב זה. עוד משהו מפתיע, ברגע שקם שופט, כל ישראל תחתיו. למרות שאין לו את הסמכות שלו, הוא לא יכול עכשיו לבוא לגייס צבא, לגבות מיסים, לא היה דבר כזה, לא היה מערכות לאומיות, חיות וקיימות. ומעמוד שהוא מיישבת אחר, כשהוא אומר, בואו, יוצאים למלחמה, הולכים אחריו, אז דבורה כן נוזפת בכאלה, ברור שזה לא היה מושלם, זה חלק מה שאנחנו אומרים, אבל לצד שני. למשל, תנו לי בכם לתופעה הזאת, שאין שני שופטים במקביל. למה בעצם שלא תוך כדי שאהוד בן גירא בנימין, אני אקום לשבט שמעון ואגיד, מי אתה בכלל? שבט שמעון, מי אתה? אני יותר קרוב להנהגה. אין דבר כזה. כל פעם שופט זה שופט אחד, כל העם מתלקט סביבו. קחו את זה שיש משכן אחד, סנהדרין אחד, תורה אחת, שופט, מבחינת הפונקציה המשפטית שלו, אחד. אז שימו לב להיבט הזה שלא תמיד שמים לב אליו. הרבה פעמים מתארים את תקופת השופטים בתור כאוס כזה. מין גיל ההתבגרות שאין כלום וזה, אבל לא. בעצם תקופת השופטים עם ישראל התחנך לזה שתחילת החיים הלאומיים של עם ישראל הם מאוחדים סביב מה? סביב מוקדי הקודש. יש תורה אחת, סנהדרין אחד, שופט אחד. שופט, מה זה שופט? שהוא הנהיג את העם למלחמה. אבל קודם כל הגדרת התפקיד שלו הייתה לשפוט את העם, היו באים אליו בבוקר, לדינים. הוכחנו את זה רבות בספר שופטים. סביב זה עם ישראל היה מרוכז. אחרי מאות שנים, שלב הבא, בעידן ההיסטורי הבא, אז נתחיל לדבר על מלך, כן, לא. אבל קודם כל, עם ישראל לא צריך מלך, זה היסטוריה פשוטה של עם ישראל. זה לא רק הגדרות רבי אלי שגליקו ורמבו משקענו עכשיו. הנה, הסתדרנו יפה מאוד. וכאילו כשעם ישראל בא, מתחילה תביעה למלך, מרגישים כבר שהגיע השלב הזה, ויש לנו מצווה כזאת, ופחות מסתדרים עם זה, מה התביעה מעם ישראל? קודם כל, שיזכרו, אתם מסתדרים גם בלי. וזה קריטי, אם עם ישראל היה מפנים ומטמיע את זה, את כל התקופה הזאת, שהוא פשוט יכול בלי מלך, כל הבקשה משמואל הנביא הייתה נראית אחרת. שלא, אנחנו לא מסתדרים, תביא מי שישפוט וילחם את מלחמותינו. בעצם שמואל, לא אומר עכשיו המילים שלו, אבל בעצם הוא עונה להם, והשם אלוקיכם מלככם. ראינו את המלבים שאומר, מה אתם רוצים? כבר תקופה של מאות שנים אתם מסתדרים בלי מלך. השם עושה לכם הכל, דרך השופטים שהוא שולח, מלאכים שהוא שולח, אבנים מן השמיים, לא משנה. מיציאת מצרים. השם מנהיג אתכם, מה אתם צריכים? מה אתם עכשיו דואגים לשפוט? שפטנו מלחמת מלחמותינו, אתם מסתדרים? מה, לא קראתם רבי אלי שגליקו? אתם לא צריכים שפטנו מלחמת מלחמותינו. זה המצב האידיאלי. טוב, אז נתקדם מהנקודה הזאת. עכשיו בואו נעין בעצם, עד עכשיו האמנו את הצד השני, כלומר, פעם שראינו מלך, מלך רגיל מה התפקיד שלו, ואיך בעם ישראל זה לא אמור להיות ככה. היום ראינו את בינתיים את הבחינה החיובית, איך מלך בעם ישראל, מה הגדר התפקיד שלו, מה הוא אמור לעשות, בשביל מה הוא בא בכלל? תשובה, עם ישראל לא צריך מלך רגיל, פשוט לא צריך, מסתדר גם לי, כל תקופת השופטים, הוא צריך בשביל הייעוד הרוחני, שלל המקורות ועוד מקורות שלא הבאנו פה. עכשיו בואו נראה קצת יותר לפירוט מה קרה בתקופת שמואל. איזה מלך זה היה? עם ישראל בא מבקש משמואל מלך. הוא מבקש מלך ככל הגויים. שהוא אומר בשפה של רב צדוק, מלך אנושי. שפטנו ונלחם את מלחמותינו, כלומר כמו שעמון, מואב, אדום, סביבנו צריכים מלך, גם אנחנו צריכים מלך. התורה מראש נתנה לזה מקום, אבל אמרנו הר"ן, גם אם אתם תרצו מלך כזה, אני אקבע מי יהיה המלך הזה. אבל התרחיש היותר טוב, וזה הסוג השלישי, שבכלל אתם לא תתבעו מלך ככל הגויים, אלא יום אחד, רק אני אמנה לכם מלך. מה ההבדל? זה עכשיו נתחיל להבין מה ההבדל בין הסוג השני, שעם ישראל מבקש מלך והשם קובע מי הוא יהיה, שבפועל זה היה, עם ישראל ביקש מלך משמואל והשם נתן להם את שאול. מה ההבדל בין זה לבין הסוג השלישי, שאמור להיות שזה המצב האידיאלי אם היה שעם ישראל בכלל לא היה מבקש מלך והשם היה מנחית להם משמיים את דוד. הייעוד של שניהם, המלך בעם ישראל ייעוד רוחני, מה שלמדנו עכשיו זה בשניהם, נכון. אז מה ההבדל אם עם ישראל ביקש מלך או לא? שאלה מאוד מעניינת. אז התשובה היא כזאת. אם זה מתחיל מבקשת ישראל, כלומר, כל התהליך, נגיד, אם יש שמואל, הוא כזה שעם ישראל מבקש משהו, X. עכשיו, שמואל אומר, כתוב בתורה, לא אתם תקבעו איך למלות את זה, אלא השם. אבל עדיין, הכל על פי הבקשה של ישראל. כלומר, יש פה כל הזמן מעורבות של השיקול. המלך הזה שעכשיו התמנה, שבסופו של דבר זה היה שאול, הוא התמנה, כי עם ישראל ביקש מלך. כלומר, בהכרח מעורב פה גם השיקול של מלך אנושי ככל הגויים. ניתן דוגמה. עם ישראל מבקש מלך. השם מביא להם את שאול. בוא נסתכל, תסתכלו איתי בפרקים בספר שמואל, מה התיאור הראשוני של שאול. כלומר, נכון, אתה עכשיו יש לך תפקיד, אתה עושה מכרז, או שאתה עושה מיונים, לא משנה. אתה מחפש דגם מסוים של אישיות שיהלום את התפקיד הזה. בואו, פתחו שמואל א' פרק ת'. אנחנו אחרי שעם ישראל ביקש מלך, ושמואל אמר, טוב, לכו יש לעירו, אני מביא לכם מלך. פרק ת' פסוק א', ויהי איש מבנימין, ושמו קיש בן אביאל, בן צרו, בן בכורת, בן אפיח, בן איש ימיני. מה ההגדרה הראשונית שלו? גיבור חיל. הוא גיבור. מי זה? זה אבא של שאול. ולא היה בן, ושמו שאול, בחור וטוב, אין איש מבני ישראל טוב ממנו, משכמו ומעלה גבוה מכל העם. אז מצודות אומר, נבחר במעשה ויפה מראה. ומיד ההגדרה הבאה, אין מישהו גבוה ממנו מכל העם. למה זה חשוב ששאול היה הכי גבוה יותר מכולם? בואו נראה בהמשך הפרק. לא בהמשך הפרק, בפרק י'. פרק י' פסוק כ"ג, אחרי כל הגורל וששאול נחבא אל הכלים, וירוצו ויקחו משם ויתייצב בתוך העם ויגבה מכל העם משכמו ומעלה. שוב פעם הנביא מנגיש, הוא היה יותר גבוה פיזית מכולם. ויאמר שמואל אל כל העם, הראיתם אשר בחר בו השם, כי אין כמוהו בכל העם. כלומר יש פה הגדרה, ראינו אביו בתור גיבור חיל והבן בתור הכי גבוה. אולי זה הזמן לקרוא...
רגע, למה אתה
נותן
גבוה מכל העם שזה גבוה פיזי? מי
מפרש? מה?
גבוה פיזי?
כן. לא יודעת, זה פשוט מה ששמואל אומר, ראיתם מה שבחר שם בו, שהוא גבוה פיזי. מה אתה חושב שזה גבוה מכל העם? לא יודעת.
מה, במוצר?
לא, לא. אז בואו נקרא, תהפכו שנייה לעמוד 7, נקרא איתו, אם אתה... אחרי שאתה זה הזמן להביא את המלבים. זה באמצע העמוד, תחת הכותרת מלוכה מן הסוג הראשון. המלבים, שמואל א' ת' ז'. כי שאול נמשך בפח, ולכן לא נמשך מלכותו. כי סיבת בחירתו היה, מפני רצון העם. ועל כן בחר איש גבוה קומה, שימצא חן בעיני העם. אבל דוד נמשך בקרן ובשמן הקודש. כי אז באה העת שימלוך מלך יושב על כיסא השם, הוא מרוצה, כלומר רצוי להשם, לא מרוצה לעם בלבד. ברגע, אומר המלבי, וזה בעצם שעת הפסוקים שראינו, שכל מלכות שאול התחילה מזה, שהעם ביקש שיהיה מלך. הם ביקשו מלכות אנושית ככל הגויים. אז אי אפשר עכשיו לתת להם מלכות, מישהו שבכלל קשה ללכת אחריו, שהוא לא חריזמטי, שהוא לא... החזק, המקושר ביותר. זה צריך מישהו שתשים אותו מול העם ויגידו, וואו, אנחנו הולכים אחריו. כמו מלך אנושי רגיל. אבל ראינו התפקיד בעם ישראל, הוא מלך רוחני. בהחלט, בגלל זה השם בוחר. זה לא ששמואל אמר, טוב, אתם רוצים מלך? תעשו בחירות. או בוא נראה מי עד עכשיו הצליח הכי מלחמות. לא, 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 לא. זה מלך יכול לגמרי, זה הסוג הראשון. אנחנו עכשיו בסוג השני, שהוא סוג מאוד מעניין. הוא סוג שבהכרח זה יצריך להיות מישהו כזה, כמו שאנחנו רואים פה, מלבים כמו שראינו בעצם על שאול, ועוד מעט נראה עוד נפקא מינות לזה. בהכרח הוא יהיה המתאים, מתאים מאוד גם מבחינת המלכות האנושית רגילה. כלומר, מרשים, גבוה, חזק, בעל יכולות. מקושר, בעל שררה, יכולות הנהגתיות, קבלת החלטות וכדומה. עכשיו, השם בוחר אותו, כי הוא זה שידע לעשות את התפקיד הזה הכי בצדקות שאפשר. ופה, לא נביא את זה עכשיו, נביא את זה במשך הספר שמואל כשנלמד, שלל של מקורות על שאול שהיה צדיק גמור, והיה בן שנה שלא טעם טעם חטא, ומיליון מקורות שהוא היה הכי צדיק שיש בהחלט, כי התפקיד של עם ישראל זה יהוד רוחני. אבל, מה היה כתוב על הלשכה שלו? מלך רוחני. מלך. בניגוד לדוד שאנחנו רואים בהמשך של הלשכה שלו, כלומר, הגדרות התפקיד, לפי מה הוא מותאם, לפי הנפש שלו, נגיד את זה כן כבר עכשיו. בהמשך אצל דוד, כששמואל יבוא למשוח אותו, מה שיהיה הכי ברור לשמואל ולישי, שזה לא דוד, הוא לא מתאים. אליאב מתאים, הוא גם הוא גבוה. לא נספיק כיום לקרוא את זה, אבל פה הבאתי מדרשים שהם היו בטוחים שהוא לא מתאים לו לתפקיד. כי הוא לא נראה מלך.
מלכי ישראל היו מלך מהסוג הראשון, ומלכי יהודה מהסוג השני, או...
כן. מי אומר כן? לא אני. בואו נקרא את זה בדיוק המקור הבא שרציתי לקרוא. תסתכלו בעמוד 7 למעלה יותר. גם הגדרה שאני מאוד אוהב אותה, פשוט הגדרה מאוד יפה של רבי דוד טרביל, ספרו נחלה דוד. רבי יעקב מאוד כל הזמן מתמקד בספר הזה. בסדר, עמוד 7, שני סוגי המלכות בעם ישראל. אז גם הוא מתייחס ממש לפונקציה, להגדרה התפקיד של המלך, והוא עושה חילוק בנקודה הזאת בדיוק, מלכי ישראל ומלכי יהודה. ושוב, אני מדגיש כל הזמן שמה שאני רוצה שנצא מפה איתו, זה שזה לא רק הוא צדיק והוא פחות, זה פשוט לא הנושא, אלא מה הוא בא לעשות, מה הוא בא לעשות. המלך הוא סיבת השלום ההווה בין האומה הישראלית. כי הוא המאחד יחד ראשי שבטי ישראל, בא לי הרסו ולבל יפרצו להתנהג כל אחד ואחד לפי רצונו. מלך באשר הוא, הוא אחראי לאחדות האומה. והוא המכריחם להיות כולם מסכימים לעצתו ולדעתו. הוא יקבע לאן הולכים, מה עושים. ומעתה מבואר ההבדל שבין מלך יהודה למלך ישראל. כי מלך ישראל הוא המקבצן ומאחדם מפאת חומריותם. להיות אגודים יחד כאיש אחד חברים בדבר המלחמה ובדברים הנוגעים למדיניות. אבל מפאת נשמתם וצורתם היו מלכי ישראל עובדי עבודה זרה. כמובן זה לא הכרחי, אבל אומר, הייתה נטייה כזאת במלכי ישראל לעבוד עבודה זרה, כי הם משמשים כמלך, בפועל הם מאחדים טעם סביב החומריות שלהם, והרוחניות אפילו לא תמיד הייתה טובה. אולם בני יהודה, שהיו עוסקים בתורה ומצוות, ונמצא כי המלך המאחדם הוא מפאת נשמתם וצורתם. התחברותם מפאת צורתם האישית ונשמתם הישראלית. אז פה עכשיו צריך לשים לב, האם רבי דוד טרביל אומר שיש רק שני סוגי מלך, האם הוא אומר שמלך ישראל שמאחד אותם מפאת חומריותם, אז האם זה כמו מלכות הגויים? האם על שאול שנאמר בחיר השם, וראינו מה שמלבי אומר, הוא יש לו פונקציות של הנהגה, הוא הגבוה ביותר, הוא המרשים ביותר, הוא המנהיג ביותר, נו אז האם זה מלך ככל הגויים? יש לנו משיח שזה דוד, שזה פונקציה אחרת בכלל שאנחנו נלמד עליה. ויש לנו מלך שהוא כן, נגיד במגע, בהתכתבות עם התפקידים הרגילים של מלך. האם זה מלך יכול לגויים? ודאי שלא. על זה נאמר בתורה, על זה אמר לנו הרן. שם תשים עליך מלך אשר יחשב, אשר יבחר השם אלוקיך בו. כשהשם בוחר בשאול, זה לא כמו מה שהעם היה מגיע לבד, ולא יודע מה, בבחירות או במינוי. אז בעצם מלכות שאול היא מלכות ביניים, בין שני העולמות האלה. יש שתי קצוות. מלך שבא לשפוט ולקיים את המלחמות ולעזור למסתדר מלך אנושי, ומלך אלוקי שמה שבא לעשות זה לגמרי, הכל בנוי רק לפי לקיים רצון השם בעולם. כשעם ישראל מבקש מלך, יש משהו ביניים. שמצד אחד הקדוש ברוך הוא יבחר את מי שהכי מתאים להוביל את העם אל הייעוד הזה, אבל זה כן יצטרך להיות, בגלל שהעם לא ראוי בינתיים ליותר מזה, עוד לא הוכשר ליותר מזה, זה כן יצטרך להיות מי שהעם מרגיש שהוא טוב, מתאים בעיניו. ויש לזה הרבה השלכות. בואו ניתן שני דוגמאות להבדל בין מלכות שאול למלכות דוד. דוגמאות מאוד אסטרטגיות, כי אני בעצם עכשיו אתייחס לשני החטאים שמחמתם שאול איבד את מלכותו. אנחנו נראה בשני החטאים האלה מצד אחד את הצדקות הבלתי נתפסת של שאול, מצד שני מה נדרש ממנו ואיך הוא לא מלכות דוד. נתחיל מהחטא השני, מלחמת עמלק. השם אומר לשאול, לך תמחה את עמלק. אני אגיד את זה עכשיו בקצרה, אנחנו נלמד את זה בהמשך עוד כמה שבועות שנגיע לזה. פרק ט"ו בספר שמואל, אבל תקציר. השם אמר לשמואל, לך תמחה את עמלק, זה מצווה של המלך. לך תמחה את עמלק. שאול מחה את עמלק חוץ משני חריגים, אגג ובקר והצאן. כששמואל בא, שאול אומר, קיימתי מצוות השם. הוא לא, כמובן, אין צורך לומר, בא להתחמק, לא יודע מה. הוא באמת חושב שהוא קיים רצון השם. למה? אז הוא אומר שהוא לא נקרא את זה הפסוקים עכשיו, תקשיב. את הצון הבאנו בשביל לסבוח. כלומר, אנחנו הורגים אותם רק באיחור של יום, כדי שנהרוג אותם בזביחה. ותגג מלך עמלק, אני אגיד עכשיו לפיחק מהמפרשים, אני גם מתכוון להרוג, רק הבאתי אותו בשביל, לא מחיתי אותו בשלב ראשון, הבאתי אותו בשביל שכולם יראו איך שעם ישראל ניצח אותם, זה הכבוד של עם ישראל, ואז נעוד. כששמואל שואל אותו, למה לא עשית מה שאני אמרתי לך? שאול אומר, כי יראתי את העם. וישמע בקולם. במקום אחר, אשר חמה לעם. נו, מה הוא בא לומר? סליחה, הייתי חלש? לא, זה לא משהו בא לומר. הוא אומר דבר אחד, תקשיב. אני, כמו שאמרנו, בהגדרה התפקיד שלי, באתי להיות מאחד, מוביל את העם. אם אני אעשה משהו שהעם לא שם, פשוט לא שם. עם ישראל, ושוב אנחנו נלמד את זה, היה צריך לגייס כוחות תעצומות נפש עצומים כדי למחות את המלאק. כי הם סיימו כבר את עידן המלחמות שלהם, הם כבר ניצחו את המלאק פעם אחת, כבר כתוב פרק לפני זה ששאול הציל את ישראל מיד שוסהו. ועם ישראל בעצם מגויס לצבא מחדש ללחם מלחמה, לשפוך דם, לחינם מבחינה אנושית, רק כי הקדוש ברוך הוא אמר. שאול הוביל את העם לשם ועשה את זה. אבל בקצה בקצה, להרוג גם את הגג ואת הבקר והצון, זה היה כבר יותר ידי בעיני העם, העם לא היה מסוגל. עכשיו, שאול יכל לעשות את זה, אבל הוא בעצם אומר לשמואל, אם הייתי עושה את זה, הייתי עושה את זה כאדם, אבל בתור מלך אני לא יכול לעשות מה שהעם לא שם. הרי הגדרת התפקיד שלי, שמואל פרק ח', שמואל פרק י', שאני, העם הולך אחריי, אני זה שאמור, טכנית, פיזית, כל העם, להוביל את העם אחריי. אם העם לא איתי, אני לא יכול לעשות את זה.
זה לא חשב שאול.
אנחנו נעין בזה בדיוק, אבל אני עכשיו אומר את שורש הדבר, זה מה נטבע שאול לעשות, זה דבר מדהים. בעצם, בשלב מסוים הוא נטבע לזרוק, לזרוק את הסולם שמנו הוא בא, ולהתנסה לעולם אחר. אבל לא פחות מזה, כלומר, זה לא סתם ככה, בוא אני מצווה אותך, ככה, אני מצווה אותך לשים את הדף פה, למה לא שמת? זה אפילו מעבר מסירות נפש רגילה, זה בעצם הוא נטבע לזרוק את כל הסמכות שלו, את כל הבסיס, התוקף שלו, ולהגיד, יש שלב שלמרות, בעצם השם גרם לו ניסיון של, בדיוק מה שגדעון דיבר עליו, או עם או השם. מה שראינו לפני זה בשיעור שעבר, ברבנו בחיי. רבנו בחיי אומר, בהגדרה, כל מלך הוא בעצם, הוא צריך את העם מאחוריו. זה ככה הוא מסביר את המלך, ככה הוא מסביר בסוג משלי, השם רוצה שיהיה רק ביטחון בהשם לא במלך. השם בעצם העמיד את שאול בניסיון הזה. הוא היה צריך לעבור את המשוכה הזאת של כל מה שאני קורא כל הזמן, הגדרת התפקיד שלו, לבעוט בתפקיד שלו ולהגיד מתישהו, בסופו של דבר אני מלך השם. אני לא, כלומר אני מלך של השם, נציג של השם, אני לא מלך של ישראל, גם אם העם לא איתי, אני יכול ללכת לשם. וזה מיוחד מלך ישראל. אותו דבר, בחטא הראשון של שאול. מלחמה מאוד קשה, שאול ממש בביסוס מלכותו על ההתחלה. הוא עומד מול פלישתים שהם עם קרב ככל הים. הוא מחכה לשמואל 7 ימים רק כי שמואל ציווה. נשארים אותו 600 איש. ועד ה-600 איש שבעצם בכל מבט אנושי רגיל. זה פיקוח נפש. אתה יכול להגיד, טוב, שמואל ציווה, אני אקיים את המצווה הזאת אחר כך, או לא יודע מה. עכשיו צריך להילחם, כי בלי זה פשוט לא יהיה עם ישראל. והוא בכל זאת עדיין לא נלחם אלא עושה תהליך שלם של להעלות את העולה. הוא לא מחכה לשמואל. אבל הוא חיכה 7 ימים, העם הולך ומתפזר, אין לו צבא, אין לו צבא, נשארו 600 איש. וגם אז הוא עושה תהליך שלם של להקריב קורבן. כמה זמן לוקח להקריב קורבן? לא יודע, אבל מצב חירום בדרגה הכי גבוהה שיש, זה לא זמן להתחיל להקריב קורבן, לבדוק את הסכין, קורא לכהן, מזבח, הוא עשה את כל זה. זה בלתי נתפס. אבל גם פה שמואל אומר לו, בעצם מי אותו באותו ניסיון. זה או העם, או לשמוע בכל השם. וגם שם, הלשון של שמואל, הלשון של שאול, שאול אומר לו, תקראו איתי שנייה, זה פסוק מאוד חשוב, פרק י' ג' פסוק י' א'. פסוק מכונן. פרק י' ג' פסוק י' א'. ויאמר שמואל, מה עשית? בשתי מילים, איך לא חיכית לי? עונה לו שאול. ויאמר שאול, כי ראיתי כי נפץ העם מעליי, ואתה לא באת. אני בכוונה עוד לא ממשיך להמשך. הדבר הראשון ששאול אומר לו, הוא לא אומר, זה פיקוח נפש. הוא אומר, כי נפץ העם מעליי. כלומר, אין לי סמכות לעשות משהו שכשהעם לא שם. אז כל עוד נשארו 600 איש, אז יש את נציגי העם וזה. אבל אם זה עכשיו, גם הם ילכו. אז מי אני? כאילו מה, אני שמשון שנלחם לבד בלי שעם איתו? בני יהודה יסגירו אותו, אבל הוא נלחם לבד בתקופת השופטים. אני התמוניתי להיות מלך. אני באתי כי העם ביקש. השם בחר אותי בתור מה, בתור מי שיעשה את המלוכה. אם אני כבר נשאר בלי עם, אז כבר זה התחתית, זה הבייס, הבסיס של התוקף שלי. בלי זה אין לי כלום. אתה מנית אותי, השם, שמואל, להיות מלך. אז אני ירדתי עד איפה שכאילו הכי דוח הכל, כל... אם אני כבר לא נשאר מהלך, אני כבר לא יכול לעשות כלום. מה אתה רוצה שכאילו אני... אני יכול אחר כך לחכות לך ולהילחם, אבל זה כבר לא יהיה מעם, זה כבר יהיה בתור שאול, זה לא יהיה בתור שאול המלך. אבל זה הניסיון שלו. שבסופו של דבר אתה יודע להוביל את העם, השם מחר אותך בתור מי שיודע להוביל את העם, להיות בקשר איתם, להבין איפה הם, כמו שאמרנו, קראנו זה להתעורר לסקרים בצדק. איפה העם נמצא? כי נפץ העם מעליי. אבל לסוף התפקיד שלך לקחת את כל זה, ואל כל הייעוד של המלך הרוחני שקראנו. לקיים רצון השם, דת השם בעולם. יש נקודות מאוד מיוחדות שבהן זה פשוט עומד למבחן. או זה או זה, והמלך מעם ישראל צריך לבחור זה. כלומר, לעשות רצון שמואל, גם אם זה בעצם אומר ש... אני אומר כי מבחינה ציורית, שתוך כדי כל העם ברח כבר ואומר שאול הזה, פשוט לא רלוונטי, הוא לא איתנו, ממנים בינתיים מלך אחר. כביכול, כן, לא באמת, אבל כאילו, כל הפונקציות של מלך אנושי רגיל כבר לא מתאימות, אין, בלתי אפשרי, אתה צריך לבחור בכל זאת בהופתעה השנייה. לדוד היה מבחן דומה עם ראשי הבחיים, והוא באמת, שגם היה מלחמה עם פלישתים, והיה לו, השם העמיד אותו באותו ניסיון, אל תילחם עד שתשמע את הרוח בראשי הבחיים, והוא חיכה, לא משנה מה, עד שתהיה את הרוח הזאת. בואו נראה, שוב, תחשבו שאני אומר את ההגדרות האלה, מלוכה מן הסוג הראשון, שני מקורות מאוד 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 חשובים, שממש מצביעים לנו על הנקודה הזאת שדיברנו על שאול, ששאול בעצם הגדרת תפקידו חייב תמיד להישאר במגע עם העם. אז תחת הכותרת מלוכה מן הסוג הראשון, מקור שלישי. רבי שלמה טייכטר, מכירים אותו? יפה מאוד. אבל לרוב לא מכירים את הספר שלו משנה שכיר, פירוש של התורה, הרבה דברים נפלאים יש שם. מכירים את דרך היתם, אבל אני אשמחה. אז הוא אומר ככה. רצה לומר, דשאול חיסרון היה בו, שתמיד היה משגיח מה שהעולם אומרים. מה שאין כן דוד, איך הדנגה כבוד שמיים, לא ראה על העולם. מזה ניגש למקור יותר קדום, מדרש שמואל, קפה, ומה דוד אמר לה, למיכל בת שאול? הרי מיכל בת שאול עומדת ורואה את דוד מפזז ומקרקר מול אהרון. היא בעצם, בתור בת של שאול, אומרת לו, תקשיב, מה שאתה עושה עכשיו, אתה פוגע במלכות ישראל באשר היא, אתה מבזה את המלך. דיברנו על זה, שאול, הגדרה התפקיד, מלך, צריך להיות מכובד, צריך להיות שישמעו לו. ממילא גבוה מכל העם. ממילא אומרת מיכל, לא שייך שיתבזה. מה שאתה עושה עכשיו, אתה יכול, לך לארמון שלך, תמחק את המילה מלך, ואז תעשה מה שאתה רוצה, אבל מלך אתה לא. אומר לה דוד, בלשון הפסוק, בלשון דוד, אשר בחר בי מבית אביך. אומר המדרש, על הבירור הזה מול מיכל בת שאול, לפני השם בחר בי מאביך, אמר לה, של בית אביך מבקשים כבוד עצמן ומניחים כבוד שמיים, ואני איני עושה כן, אלא מניח כבוד עצמי ומבקש כבוד שמיים. אמרנו, יש מקרה קיצון שזה או זה או זה. עכשיו כמובן, גם במדרש שמואל, גם רבי יששכר שמואל, שלמה טייכטל, אין להתחיל לחשוב לסבור רב האמינה שבאים להגיד פה איזשהו מיעוט על שאול, כלומר, של חוסר יראת שמיים או משהו כזה. מה, הוא הולך אחרי העולם ולא הולך אחרי הסקרים ולא אחרי הקדוש ברוך הוא? בכלל לא. הכוונה במובן הכי עליון של זה. הוא התמנה להיות מלך. ברגע שהוא מבוזה, אומרת מיכל לדוד, ברגע שמחר כולם יצבעו והשתחקו עליך, זה שראיתי אותו אתמול שהתגלה השוק שלו כשהוא רק כאן. לא שייך. נכון, בטח. מינו, השם מינה אותי להיות מלך ומעילה. מה שהם אומרים זה כבוד שמיים. וכמעט תמיד זה חופף. כמובן שגם דוד לא יבוא וסתם מבזה את עצמו. התשובה שלו זה לפני השם אני עושה את זה. כלומר, שאני רוצה להראות לכולם, ושוב, אנשים אומרים את זה, אני רוצה להראות לכולם שהתוקף של הסמכות שלי זה רק השם ולא העם. ושוב, מקרה קיצון, מדובר על, לא יודע, שני מקרים מלכות שאול, כמה וכמה מקרים מלכות דוד, אבל שבהם חשוב שכל העם יזכור, הוא פה, לא כי אתם מינית אותו, כי השם מינה אותו. ממילא, וזה מה שאומרים פה מאוד, מאוד, מאוד בחריפות, המדרש רבי שלמה טייכטל, שתדעו, בסופו של דבר דוד לא שם עליכם. לא שם עליכם. יש גבול לכמה אתם תוכלו להוביל אותו. לעומת שאול, ששוב, היה, אם השם ציפה ממנו, היה יעוד כזה, ששאול יהיה מלכות עולם, זה כתוב מפורש בפסוקים, וזה בעצם היה אומר, אם הוא היה מצליח מתוך שהוא יישא את המלוכה על עם ישראל, אבל בסוף הדבר, השם בחר אותו, כמי שהכי מתאים להוביל את עם ישראל לשלב הבא, שהם הצליחו להכיל מצב שהמלך יעזוב אותם אל מקום שבו הם לא מסוגלים להגיע, והם אחר כך יבואו. יש לזה המון השלכות מלכות דוד. אנחנו נסיים בכמה דוגמאות של זה. יואב בן צרויה ואבישי בן צרויה, הם המון מילאו את, את התפקיד הזה מלכות דוד, של מי שמזכיר לו, היי דוד, אתה מלך. דוד, אני כל הזמן אומר, על הלשכה שלו היה כתוב עבד השם. כלומר, הוא זה שקם בחצות לנגן להשם. הוא מבחינתו כל הזמן מידות החסידות, אומר פרקי תהילים, יש לו, אחרי שהוא התמנה למלוכה, גם את הכוחות של גיבור חי, הורג את הדוב והארי, בהחלט, אני לא בא לומר עכשיו, תדמיינו לכם, רב ראשי. אבל דוד כן, הוא קודם כל הרב הראשי. זה כמו שאמרת, במיונים. מה בדקו? כן, יש מיונים אחרים למי שהתגייס למודיעין, למי שהתגייס לגולני. במיונים לא בחרו. כלומר, דוד, האישיות המתוארת בהתחלה, זה הוא קרבת השם. אחר כך, על קרבת השם נוספים עוד שכבות של יכולת למשול, להוביל את העם אחריו, כל העם אוהב אותו, עיקה שאול לו אלפיו ודוד רואים אותיו, אבל זה שלב ב'. אבל דוד באמת, בהמון ההנהגות שלו, הוא פגע, נקרא לזה, הוא לא התנהל במלך רגיל, כמו מלך רגיל, במובן הזה שכאילו זה פשוט טעות מה שהוא עשה בעיניים של כל אסטרטג או מלך. ויואב ואבישי כל הזמן אומרים לו, תקשיב, ככה לא עובדים. למשל, שימי בן גירה, מועד במלכות. תוך כדי שאבשלום מעיף, כאילו, מועד בדוד, דוד עכשיו נלת תגלות, שימי בן גירה עומד מול כולם כבל עם ועולם, מאפר אותו באפר ומקלל אותו. ודוד גם באותו שעה, וגם כשהוא חוזר למלכות, לא עושה לו כלום. הוא אומר, השם אמר לו כלל. אומר לו אבישי, איך לא יומת, איך אתה יכול לא ללמד דבר כזה? זה סתם, עזוב, ברור שלא דובר עליך אישית. לא דיברנו עכשיו על זה. אבל בתור מלך, העם צריך לדעת. מי אתה? שאין מצב לחשוב אפילו לעשות משהו נגדך. דוד אומר, השם אמר לו כלל. נגות חסידות כאלה שכאילו, מעבר למלוך. אבישי אמר לו, תקשיב, אני תן לי, אני הרוג אותו. אותו דבר מול שאול, פעמיים.
למה דוד נשאר בחברון 7 שנים עד שהוא מגיע לירושלים? עד שלא כל עם ישראל?
אני חושב שהיא הנותנת. שדוד, יש תהליך מאוד מאוד ארוך של חיבור השמיים והארץ הזה. כלומר, הוא בהתחלה מלך בחברון, אבל עד שעם ישראל, כמו שבסקיטה הזאת שאמרתי, בסכמה הזאת שאמרתי כמו מול שאול, דוד הוא מלך משמיים, השם מינה אותו. לאט לאט עם ישראל גם יבין שהוא מלך והתחבר גם למדרגה הזאת, אבל העם צריך לעלות אליו, ולא שהוא על ההתחלה ירד אליהם.
אבל אם אפשר להבין מהדברים שלך, שמה אכפת לו מהעם?
א', זה לא הדברים שלי, כן, זה כאילו קראנו, רבי ישראל. בוודאי, אתה משליח לנו נקודה מאוד חשובה.
ברור שהמבחן של המלכות, גם מהסוג העליון, גם משיח בן דוד, בסופו של דבר, עם ישראל לחרב. התהליך של הבנייה הוא לא בכניעה להם, אלא בהעלאתם אליו.
יפה, ממש, אני מסכים.
אבל אין...
אתה מאוד מדייק אותי, נכון. נכון.
השאלה הגדולה היא באמת מה מלכות שאול עושה. היא הרי לא דייבת. אבל באמת זאת השאלה. בתרי משיחים, השאלה מה יהיה בסוף עם מלכות שאול. האם היא תהיה נדבך שבונה, אם דיברנו על בנייה בתוך משיח בן דוד, בתוך מלכות, האם מלכות שאול היא נדבך בבניין הקירוב האומה אל רעיון של משיח בן דוד, או שזה תקלה ודינה להיחתך מסדר האבולוציה המלכותית של עם ישראל. וזה מחלוקת.
אנחנו נביא על זה כמה וכמה מקורות. אני בהחלט, אני אחזור על דבריך מתוך הסכמה מלאה. זה לא נכון להבין, גם מה שראינו במדרש שמואל ורבי ישראל שמות אייכל וזה, שדוד, הוא לא מעניין אותו מהעם, הוא לא... יש אפילו דבר הפוך. שאול, דווקא כשהוא התמנה בהתחלה, ביזו אותו בני בליעל והעם לא הלך אחריו, כי זה אף פעם לא יתפס מספיק בעם ישראל. אחו דוד, אדרבה, מההתחלה עוד לפני שהוא בכלל מלך, היכה שאול לאפת דבר ראותה, וכתוב שכל העם אוהב את דוד. אבל כמו שאמרנו, הנדבכים באישיות, מה התפקיד בדיוק? קודם כל מלך משמיים, אלא מקרה קיצון. מקרה קיצון הוא בעצם גם יראה לעם שהם לא הקובעים, השם קובע, אבל כל הזמן הנושא הוא איך כל העם קשור למדרגה הזאת. ומלא הפונקציה של מלך, בסופו של דבר דוד היה אמון, כן. הוא היה אחראי שלא יהיה נבין אחרת, על סלילת כבישים, על בתי חולים, על משרד הפנים, משרד החינוך, כל משרדי הממשלה היו תחתיו. אבל זה עצמו צריך להבין שזה פלא, איך שזה נעשה שם. כלומר, מישהו שהוא קודם כל באישיותו, הוא מתחיל בתור עבד השם, תהילים, מגיע עד כדי משרדי הממשלה. ושאול זה הפוך. הוא קודם כל ההתאמה היסודית שלו הייתה משרדי הממשלה, ובמקביל יש לו צדקות עליונה, התאמה להוביל את כל זה קדימה ולמעלה, בדרך אל מלכות דוד. אבל יש שני סוגים. שניהם התפקיד שלהם, מה שקראנו על מלך בישראל. התפקיד של שניהם, זה לא כמו הסוג הראשון שדיברנו מלך של הגויים, שהוא לגמרי תפקיד אנושי. שניהם התפקיד שלהם, תפקיד אלוקי, לקרב את העם אל התורה והמצוות. אבל איך? מלמטה למעלה או מלמעלה למטה? זה בעצם אמון הסיפור של ספר שמואל. רק נקרא כל אחד לסיום. כן, נקרא כל אחד לסיום שבעצם מסכם לנו מה זה את האיחוד של מלכות דוד, ופעם הבאה פשוט נתחיל פרק א' שמואל. אז תקלו בעמוד 8. יש פה המון מקורות משלמים, אתם יכולים לקרוא אותם. עמוד 8, מקור שני. כן, לא הפסקה הראשונה, הפסקה השנייה. זה פסוק מתהילים, שירה כזאת מיוחדת של דוד. סליחה, מה מתהילים? שמואל ב' פרק כ"ג. אמר אלוהי ישראל, לי דיבר צור ישראל, מושל באדם צדיק, מושל יראת אלוקים. כלומר, דוד ממש בסוף חייו, כסיכום מלחמו, כסיכום מלכותו, הוא אומר, זה שיר כזה שבו הוא אומר, מושל באדם צדיק, מושל יראת אלוהים. יש פה ממש ברור של, בעיני דוד, מה זה המלוכה. בואו נקרא את פירוש אברבנאל. כאשר יהיה המושל בעם צדיק, הנה בלי ספק יראת אלוהים תמשול בארץ. לפי שביות המלך צדיק, צדקות האב, כל העם ילכו בדרכה ותמשול בקרב הארץ יראת אלוהים וצדקתו. וכאילו ביות המושל צדיק, אינו הוא המושל, כי אם יראת אלוהים היא אשר תמשול בקרב הארץ. אז מין מורשת כזאת של דוד שממש בסוף חייו, מין שירה כזאת מיוחדת שסיכום מלכותו הוא אומר, כשמלך מושל והוא צדיק, אז בעצם לא הוא מושל. ובכל, הוא לא פה. פשוט, הוא דוגמה אישית, הוא מביא טעם לאטמוספירה של יראת השם. יראת השם היא זו שמושלת. כמובן שזה נכון גם על שאול. אבל זאת המורשת של דוד. שאול הוא מוביל כל הזמן בנטייה להוביל את העם אל המקום הזה, ומתוך נקודת הפתיחה שהעם בחר בו, העם מחובר אליו, העם רוצה אותו, הוא שופט את העם, מוביל אותו למלחמות, מסדר אותו, וקדימה ולמעלה. טוב, זאת השם.
זה שאול כאילו מסונדה לעם, בעצם השקיעים זה בא מהעם.
שוב.
זה שקיעים זה בא מהעם.